אז היום בצלילה לעומק שלנו, אנחנו הולכים לדבר על משהו שטוב, שיכול לעשות מהפכה של ממש בחיים של הרבה מאוד אנשים.
לגמרי. בעיקר לאלה שמנקים את הבית באובססיביות לפני החגים.
בדיוק. אנחנו מדברים על ההכנות לפסח. תראי, יש את הרגע הזה שבו אנחנו פשוט מתחילים לזרוק דברים טובים לפח. חפצים תקינים, אוכל שעדיין סגור באריזות אטומות.
כן, מין פאניקה כזאת של ניקיונות.
נכון, פאניקה. כי יש לחץ של זמן, ויש את הרצון הזה להיות על הצד הכי בטוח שאפשר. המקרר והמזווה עוברים איזושהי סריקה כאילו כמעט פרנואידית.
שזה מובן, כי האיסור של חמץ בפסח הוא מאוד חמור, אז אנשים מעדיפים לזרוק כמויות אדירות של מזון רק בגלל הפחד שאולי מסתתר שם משהו.
אבל פה נכנס המקור המרתק שלנו להיום. המטרה שלנו היא בעצם להסתכל על טקסט שמשנה את כל התמונה. זה מאמר הלכתי משפטי שנקרא הלכות חג הפסח חלק ב' שכתב חן שאולוב.
שזה טקסט מרתק במיוחד?
הוא לגמרי מרתק. והמשימה שלנו בדיון הזה היא להבין איך שילוב, די בלתי צפוי אני חייב לומר, בין פסיקות עתיקות של הרמב״ם לבין חוקים מודרניים של משרד הבריאות הישראלי, יכול לחסוך לאנשים המון כסף, זמן ובעיקר לחץ מיותר.
כן, זה כאילו לחבר עולמות שלכאורה אין ביניהם שום קשר.
אז אוקיי, בואו נפרק את זה. השאלה המרכזית פה היא, האם יכול להיות שתווית קטנה בסופרמרקט שאומרת ללא גלוטן, היא בעצם תעודת הכשר נסתרת לפסח?
אז מה שמרתק כאן ודעתי הוא האופן שבו המחבר עושה את הסינתזה הזאת. זאת אומרת, יש פה בוטניקה, שזה הגדרה של חמשת מיני דגן, יש פה רפואה ורגולציה סביב מחלת הצליאק,
שזה חוק חילוני לגמרי,
לחלוטין, ויש פה חיבור של כל אלה להלכה יהודית כאילו מאוד כירורגית ומדויקת, שעוסקת בדיני תערובות. על ידי קריאה עמוקה ברמב״ם מהמאה ה-12, הוא פשוט הופך את התפיסה המקובלת. הוא מראה שההלכה העתיקה למעשה נשענת על המדע המודרני.
וואו. אז כדי באמת להבין את זה, ואת ההקלה העצומה שזה מביא, אנחנו צריכים לחזור רגע לבסיס, נכון? אל הביולוגיה.
בדיוק. אי אפשר לדבר על פתרונות בלי להגדיר קודם כל, מה זה בכלל חמץ?
אז לפי המאמר, חמץ זה לא סתם כאילו משהו שתופח, יש שם הגדרה בוטנית מאוד נוקשה.
נכון מאוד. ההגדרה הבוטנית וההלכתית עובדות פה יחד. חמץ יכול להיווצר אך ורק, וזה חשוב, רק ממה שמוגדר כחמשת מיני דגן.
שזה אומר חיטה, שעורה, שיבולת שועל, שיפון, וכל הזני כליים כמו כוסמין?
בדיוק. והסיבה היא המבנה החלבוני שלהם. אם תיקח למשל קמח אורז, או קמח טירס, אין בהם את המבנה הזה, אז מבחינה הלכתית זה פשוט לא רלוונטי לחמץ.
אבל רק שיש לי את הדגן הזה ביד, זה עדיין לא חמץ אוטומטית? יש תהליך שחייב לקרות.
נכון. התנאי השני, שהוא בעצם הכי קריטי, הוא המגע עם מים לאורך זמן. הקמח חייב לבוא במגע עם מים ולשחוט פרק זמן של מין.
שזה בערך 18 דקות, נכון?
כן, 18 דקות, או להראות סימנים פיזיים של תפיחה. אבל המאמר מדגיש פה נקודה מדהימה שרוב האנשים לא מכירים.
שקשורה למי פירות.
לגמרי. אם תימח קמח חיטה ותלוש אותו במי פירות בלבד, נגיד בדבש נקי, או ביין, או במי תפוחים בלי טיפת מים אחת, זה לעולם לא יחמיץ.
רגע, באמת, לעולם לא?
לעולם לא, מבחינה הלכתית. המים הם הזרז הכימי הבלעדי פה. מי פירות לא מייצרים את הריאקציה הזו שאוסרת את הבצק.
אוקיי, אז יש לנו הגדרה כימית ברורה, דגן, מים וזמן. וכאן המאמר עושה איזושהי קפיצה בזמן לשנת 1996, מדינת ישראל מחוקקת את תקנות סימון גלוטן, שזה בכלל לא קשור לפסח.
ממש לא קשור. המטרה הייתה להגן על ציבור חולי הצליאק. מחלת צליאק היא מצב אוטואימוני שבו חשיפה לגלוטן גורמת לנזק פיזיולוגי נוראי.
בגלוטן זה אותו חלבון שנמצא בחמשת מיני דגן.
בדיוק, אותם חמישה. וכשחולה צליאק צורך גלוטן, הגוף שלו תוקף את עצמו. זה גורם לדלקות במעי, לפגיעה בספיגת מזון, אנמיה, ולפעמים גם לפגיעה בהתפתחות אצל ילדים.
שזה מסביר להסביר למה משרד הבריאות נכנס לתמונה בצורה כל כך אגרסיבית.
כן, בגלל חומרת הפגיעה, הם הבילו שחייבים רגולציה קיצונית.
וכשאנחנו אומרים קיצונית, המספרים שם פשוט קשים לתפיסה. כאילו החוק מחייב לסמן מכיל גלוטן על כל מוצר שיש בו מעל 20 חלקים למיליון של גלוטן.
20 חלקים למיליון? שזה אומר 0.002%. זה כלום. זה ממש שואף לאפס. אגב, הוסבר שם ששיבולת שועל באופן טבעי בכלל לא מכילה גלוטן, אבל בגלל סכנה של זיהום משני מאבק בשדות, החוק מחייב לסמן גם אותה.
נכון, כדי להיות על הצד הבטוח ביותר. ומעבר לזה, אם מפעל באמת רוצה לכתוב על האריזה ללא גלוטן, זה לא מספיק שהוא פשוט לא ישתמש בקמח.
הוא צריך אישור רשמי, נכון?
הוא צריך אישור של תנאי ייצור נאותי, מה שנקרא GMP, שזה אומר קווי ייצור נפרדים לחלוטין, מערכות עברור נפרדות.
וואו, ממש מעבדה.
מעבדה לכל דבר. לוקחים דגימות ממשטחי העבודה של המכונות. היצרן הזה חי תחת איום מתמיד של סגירת המפעל, תביעות ענק וקריסה כלכלית אם ימצא אפילו חלקיק גלוטן במוצר שלו.
תשמעי, זה נשמע שמשרד הבריאות הוא בעצם סוג של משגיח כשרות, רק מודרני ואגרסיבי הרבה יותר. הוא ממש יושב למפעלים על הוריד. סנקציות מדיניות כל כך חמורות, היצרן פשוט חייב לדייק. אז המחבר אומר, האמינות המדעית והחוקית הזו הופכת לעוגן הלכתי לכל דבר.
אז אם יש מוצר בפיקוח שאין עליו אזהרת גלוטן, או שכתוב ללא גלוטן, אפשר להסתמך על זה ב-100% שאין שם חמץ?
ב-100% אין שם אפילו שריד מיקרוסקופי של חמשת מיני דגן.
אוקיי, אז כאן אנחנו מגיעים לשאלה הכי פרקטית שיש, שאלת המזווה. מה עושים בפועל עם כל המוצרים האלה לפני פסח?
ופה מתגלה משהו מדהים במאמר. הוא עושה הבחנה ברורה בין הפעולה של להשהות בבית לבין הפעולה של לאכול.
אוקיי, אז בואי נתחיל מלהשות, להשאיר בארון.
ההשלכה פה היא עצומה. יש איסור מוכר של בעל ייראה ובעל יימצא, נכון? אסור שיהיה לך חמץ בבעלותך.
נכון.
אבל אם יש לך בארון מוצר תחת הפיקוח הזה, שלא מכיל אזהרה או מוגדר ללא גלוטן, מבחינה משפטית אין בו חמץ. לכן מותר לחלוטין להשאיר אותו במזווה מהלך הפסח.
וואו, זאת אומרת שלא צריך לזרוק שום דבר לפח?
לא צריך לזרוק, לא צריך אפילו למכור אותו לגוי. וזה תקף גם אם אין עליו חותמת מיוחדת של כשר לפסח מהרבנות.
שמי, זה פשוט מציל לאנשים חצי מהמזווה. אבל, וכאן זה נהיה ממש מעניין, למרות כל ההיגיון המוצק הזה שהחוק אמין, המחבר לוקח פתאום איזה צעד אחורה?
נכון, בסיכום המאמר.
כן, הוא כותב שלגבי אכילה בפועל של המוצרים האלה במהלך החג, הוא ממליץ להחמיר ולא לאכול מהם. רק למקרה הקיצוני שזה יצרן פישל. עכשיו, זה קצת נראה סותר, לא? אם הרגולציה מושלמת והמוצר בטוח בארון, למה אסור לפתוח ולאכול?
אז זה נראה כסתירה, אבל זה נובע מההיררכיה של האיסורים ביהדות. יש פה הבדל פילוסופי עמוק בין רכוש לבין הגוף.
אוקיי, תסבירי.
האיסור להחזיק חמץ בבית, הבל ייראה, הוא בעצם איסור שקשור לדיני ממונות, לרכוש. ובענייני רכוש, ההלכה מעודדת הסתמכות על סטטיסטיקה, על רוב ועל מערכות רגולטוריות חזקות.
הבנתי, אבל אכילה זה משהו אחר.
אכילה זה להכניס את החומר הפסול לתוך הגוף שלך ממש. העונש על אכילת חמץ בפסח הוא קראת, העונש הרוחני הכי חמור שיש. אז המחבר מפעיל פה מה שנקרא ניהול סיכונים.
סוג של ללכת על בטוח.
בדיוק. ניהול סיכונים ברמה הכי גבוהה. הוא מגן על רכוש של הציבור, הוא אומר, אל תזרקו אוכל סתם, אין סיבה להשחית. הסיכוי לתקלה הוא אפס, להשאיר בארון זה רציונלי.
אבל אל תכניסו את זה לגוף.
נכון, כי הסיכון של העונש פה פשוט לא מצדיק את זה. זה שיווי משקל עדין בין חמלה על הכיס של האדם, לבין חרדת קודש מפני האיסור.
הבחנה סופר חשובה. טוב, אז כל מה שדיברנו עליו עד עכשיו, זה מקרים שבהם אנחנו מניחים שאין טיפת חמץ במוצר, הודות לחוק.
נכון.
אבל המאמר נכנס גם לאזור הרבה יותר אפור ומורכב. מה קורה כשאנחנו יודעים בוודאות שיש מעט מאוד חמץ שנפל לתוך מוצר גדול?
מה אנחנו ממש נכנסים למעבדה הכימית של ההלכה, דיני תערובות.
כן, יש את המושג הזה שכולם מכירים, בטל בשישים.
נכון מאוד. בטל בשישים זה מנגנון שמתאר מצב שבו איסור נופל בטעות לתוך היתר ממין אחר. נגיד טיפת חלב שנופלת לסיר ענק של מרק בשר.
אז מה בודקים שם?
ובודקים את היחס. אם הכמות של החלב היא פחות מ-1 חלקי 60 מכל התערובת, שזה בערך 1.5%, אז זה מתבטל. ההיגיון פה הוא מאוד מציאותי. החך האנושי הממוצע פשוט לא מסוגל להרגיש את הטעם של החלב בריכוז כזה נמוך.
אז האיסור כאילו נבלע ונעלם.
בדיוק. הוא מאבד את הממשות שלו.
אבל פסח, כמו שאנחנו יודעים, מחריג את עצמו גם מהחוק הפיזיקלי הזה. המאמר מסביר שיש בפסח חומרה מיוחדת, בגלל הפסוק, כל מחמצת לא תאכלו. הרמב״ם אומר שחמץ בפסח לא מתבטל ב-60, הוא אוסר במשהו, אפילו ב-1 לאלף.
נכון, חומרה קיצונית.
במאמר יש דימוי מעולה לזה, תחשבי על טיפת צבע אדום שנופלת לבריכה אולימפית. ביום רגיל אתה זורק אותה, המים נשארים שקופים. אבל בפסח, הטיפה הקטנה הזו מבחינה הלכתית צובעת את כל הבריכה האולימפית באדום ופוסלת אותה לאכילה.
דימוי פשוט מצוין שממחיש איך אין פה שום מידתיות. והסיבה לחומרה הזאת שהרמב״ם מביא היא מרתקת.
שזה קשור לזמן, לא?
כן, הרמב״ם אומר שחמץ מוגדר כדבר שיש לו מתירין. זה מושג משפטי שאומר שהאיסור הזה הוא זמני. חמץ הרי אסור רק ל7 ימים.
אוקיי, אז למה זה משנה?
כי ההיגיון שואל, למה אני צריך להפעיל מנגנונים של הקלה, כמו בטל ב-60, רק כדי להתיר לך לאכול את הסיר המסופק הזה דווקא עכשיו? פשוט תחכה שבוע, ואחרי החג יהיה מותר לך לאכול אותו ביתר במור.
הבנתי. בגלל שזה במלא יהיה מותר עוד מעט, אין שום סיבה לחפש פרצות.
בדיוק, הזמן עצמו מרפא את האיסור, ולכן ההלכה דורשת פה אפס סובלנות במהלך החג.
אבל אם הרמב״ם קובע שטיפה אחת פוסל את הכל, ואין בכלל בטל ב-60, אז איך אפשר בכלל למצוא פתח להקל בזה? זה נשמע כמו קיר בטון.
אז פה בדיוק המאמר מגיע לתגלית המרכזית שלו. מתוך הרמב״ם, הפתרון הוא לא בכמות של החמץ, אלא שוב בציר הזמן. השאלה היא לא האם הטיפה נפלה לבריכה, אלא מתי הטיפה הזאת נפלה למים.
מתי נפלה? פה אנחנו נכנסים למה שאני קורא לו מסע בזמן. המחבר לוקח משפט אחד מהרמב״ם ומנתח אותו עם פינצטה. הרמב״ם כותב חמץ שנתערב בדבר אחר תוך הפסח, הרי זה אוסר בכל שהוא. והמחבר שם פוקוס ענק על המילים תוך הפסח.
וזה הקסם של הקריאה הדקדקנית הזאת. המחבר אומר, תראו, הרמב״ם היה יכול לכתוב פשוט את תערובת חמץ אוסרת בכל שהוא.
אבל הוא הוסיף את המילה תוך.
נכון. העובדה שהוא טרח לכתוב שזה קורה תוך הפסח, אומרת שהחומרה הקיצונית הזו, שפירור פוסל סיר שלם, עובדת אך ורק אם הנפילה של החמץ קרתה בזמן שהחמץ כבר היה אסור.
כלומר, אחרי שהשעון צלצל ונכנס החג.
בדיוק.
המשמעות של זה היא פשוט מטורפת מבחינה מעשית. בואי נניח שפירור לחם נפל לסיר תבשיל שבועיים לפני פסח.
אוקיי.
שבועיים לפני החג, הלחם הוא לא איסור, נכון. הוא אוכל מותר לכל דבר. וכיוון שהוא מותר והוא פחות מאחד חלקי 60, הוא פשוט מתבטא לפי הכללים הרגילים.
הוא מתבטל, הזהות שלו נמחקת לגמרי. הוא מתאייד לתוך הרוב.
וכאן מגיע החלק הכי כיפי לדעתי במאמר. הוא מתעמת עם תפיסה נגדית פופולרית שנקראת חוזר וניור. או כמו שאני אוהב לקרוא לזה, תיאוריית החמץ זומבי.
חמץ זומבי, לגמרי.
כן, כי המתנגדים טוענים שברגע שנכנס פסח, אותו פירור מסכן שהתבטל לפני שבועיים, פתאום מתעורר לחיים, נזכר שהוא חמץ ופוסל את כל הסיר. והמחבר אומר שזה פשוט לא הגיוני איך משהו שהושמד רעיונית לפני חודש יכול לחזור לחיים.
ההפרחה שלו לרעיון של חוזר וניור במקרה הזה היא מבריקה. הוא מסביר שביטול ב-60 זה לא איזו עצימת עיניים זמנית, זה לא פלסטר.
זאת אומרת, החומר ממש נמחק.
נכון. אז כשחג הפסח נכנס, האיסור התיאורטי של הפסח כביכול מגיע ומחפש חמץ לחול עליו. אבל הוא מסתנכל לתוך הסיר והוא לא מוצא כלום.
כי אין שם שום חמץ מבחינה משפטית.
בדיוק. מכיוון שחסר האובייקט, אין לה איסור על מה לחול. והתוצאה היא שתערובת כזו, שהחמץ נפל לתוכה לפני החג, היא מותרת לחלוטין. לא רק שמותר להשאיר אותה בארון, מותר אפילו לאכול ממנה בחג עצמו.
אוקיי, אבל תראי, אמירה כזאת שמותר לאכול תערובת שיש בה חמץ בפסח, זה משהו שברור שיעורר המון התנגדות.
בהחלט, ויש ביקורת חריפה על זה?
המאמר באמת מתמודד עם פולמוס רציני. המתנגדים אומרים ככה: הרי כלל בטל בשישים מיועד לפתור בעיה של דבר אסור שנופל לדבר מותר. המותר החזק בולע את האסור.
זה ההיגיון הקלאסי של ביטול.
נכון, אבל הם אומרים שלפני פסח לחם הוא מותר, ותבשיל הוא מותר, אז יתר לא יכול פשוט לבטל יתר אחר. הם פשוט נחים שם יחד, צפים בסיר. וכשפסח מגיע, הלחם עדיין שם, ואז הוא הופך לאסור ואוסר הכל.
טיעון חזק, אין ספק, אבל פה המחבר פשוט שובר את הכלים. הוא לא נשאר בתוך גבולות חג הפסח כדי לענות להם.
אז לאן הולך?
הוא מייבא הוכחות משתי קטגוריות הלכתיות שונות לגמרי, והראשונה מגיעה מעולם של בשר וחלב.
שזה הכי רחוק מפסח שיש.
כן, הוא מתאר מצב שבו חתיכת בשר כשרה לגמרי נופלת לתוך מרק ירקות פרווה. שניהם מותרים לחלוטין, נכון?
כן, אין פה שום איסור.
והבשר מתבטל בשישים במרק. המחבר מראה שלפי ההלכה, ברגע שהבשר הזה התבטל במרק הירקות, הזהות שלו כבשר נמחקה לחלוטין.
למרות שהוא היה מותר מלכתחילה.
בדיוק. עד כדי כך שנמחקה שמותר עכשיו לקחת את אותו מרק ירקות שיש בו חלקיקי בשר ולבשל אותו עם חלב.
וואו, כלומר מציאות פיזית מול סטטוס הלכתי. הבשר פיזית שם, אבל הסטטוס שלו נמחק.
ממש ככה. וההוכחה השנייה שלו היא אפילו יותר יפה, היא מעולם הנדרים.
נדרים? איך זה קשור?
אם אדם נודר ונשבע, אני בחיים לא אוכל בשר יותר. הבשר בעולם לא הפך לאסור לכולם, נכון?
נכון, הבשר נשאר כשר, הוא פשוט אסור רק על אותו אדם ספציפי.
ואם חתיכה מהבשר הזה, שהיא מותרת לכל שאר העולם, נופלת לסיר מרק ומתבטלת בשישים, ההלכה קובעת שמותר לאותו אדם שנדר לאכול מהמרק.
מדהים. אז למרות שהבשר היה מותר לכולם כשהוא נפל למרק, הוא הצליח... כאילו, לאבד את המשמעות שלו בתוך הרוב.
בדיוק. זה מוכיח חוק פיזיקלי הלכתי אוניברסלי. אם חומר מסוים נבלע בתוך רוב של חומר אחר לפני שהייתה לו משמעות של איסור, הוא חדל מלהתקיים.
הוא פשוט לא יכול לצוץ מחדש ולהפוך לאיסור בעתיד? מה שמחסל סופית את תיאוריית החמץ זומבי.
מפרק אותה לגמרי.
אז לקראת סיום הדיון המרתק הזה, בואי נאסוף את התובנות. במישור המעשי הראשון, כל המוצרים בסופר שמפוקחים על ידי המדינה ומסומנים ללא גלוטן, אפשר פשוט להשאיר אותם במזווה בפסח בלב שקט. אין פה איסור בלהיראה.
שזה שקט נפשי אדיר למי שמארגן את המטבח.
לחלוטין. והתובנה השנייה, אם תערובת אכילה כמות מזערת של חמץ פחות מ-1 חלקי 60 והתערבבה לפני פסח, מותר אפילו לאכול ממנה בחג. כי חמץ שיתבטל ביותו מותר לא יקום לתחייה.
המסר בו הוא פשוט מעורר השראה. הוא מראה שקריאה מדויקת בטקסטים היסטוריים כמו הרמב״ם חושפת מערכת מתוחכמת מאוד של היגיון.
מערכת שלא רק מחפשת איך להחמיר, אלא שיש בה מתינות והיגיון בריא.
נכון, ההלכה בנויה להתמודד עם מציאות מורכבת, והיא לא באה להטיל עומס כלכלי ופסיכולוגי סתם, כשאין בזה צורך אמיתי.
ויש פה נקודה אחת למחשבה שאני חייב לעלות לסיום. הרי ראינו היום איך... תקנת בריאות חילונית מובהקת משנת 96 פשוט השפיעה ישירות על פסיקה דתית עתיקה לגבי פסח.
חיבור מטורף.
זה ממש גורם לי לטעות אילו עוד חוקים ממשלתיים מודרניים פועלים ככה מאחורי הקלעים. למשל, תקנות בטיחות בדרכים או התקנים של תאריכי תפוגה במזון.
מעניין מאוד.
כמה מהחוקים החילוניים האלה בעצם מעצבים ומשפיעים על הדרך שבה פוסקים הלכות ביום-יום של המאה ה-21? תחת פני השטח, המדען המודרני, המחוקק החילוני ופוסק ההלכה, מספחים בעצם סוג של רשת הגנה אחד לשני.
ולפעמים מבלי להיות מודעים לזה בכלל, זאת מציאות שבה העולמות האלה משלימים אחד את השני בצורה מושלמת.
פתאום המבט הזה על המזווה בערב החג נראה הרבה פחות מאיים.
והרבה יותר הגיוני.
טוב, עד כאן לצלילה לעומק של היום. נתראה בפעם הבאה.